שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות מאת רבנו הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן. ואם זיכרוני איננו מטעני, נדמה לי, אם אני לא טועה, שהגענו בפעם שעברה לעמוד קוף למדלת. בעיצומו של המאמר, נשמת הלאומיות וגופה, אני צודק או לא? כן, וואה, איזה יופי שזיכרוני עמד לי. ובכן, אנחנו בפסקה, מתחילה במילים רוח אלוהים. כן, רוח אלוהים עליון זה. בוא נגיד זה אחרת, התפיסה של שמאחדת את כל ההוויה בכל פרטיה אל האלוהות, האינסוף, התפיסה הזאת היא סודית. זו תפיסה סודית. אתה לא רואה את אלוהים בכל, כן? אלא אם כן אתה קצת הוזה. רוח אלוהים עליון זה שוכן בכנסת ישראל בקרב החיוון היותר גנוז, בקודש הקודשים, באישון עין, ששם אמונת אלוהים גנוזה מלובשת בלבוש דת משה ויהודית. אבל אנשים שטחיים, בעלי ההזיה הנגלית, כן? ההזיה הנגלית. מה יש להזיה הנגלית? השטחיות של רוב בני אדם, המתאבת בחולשת כוח הכרתה את כל עושר צפון ונעלם. כלומר, מאחר והדברים הנסתרים האלה נסתרים, אז ההוזה מבחוץ איננו יכול לקבל את המרכיב המיסטי הזה, הוא מתעב אותו. כלשון הזוהר על הפסוק, וירא השם כי שנואה לאה. למה לאה שנואה? כי היא עלמא דאידקסיא, כלומר העולם המכוסה, הנסתר. יש איזה מין ריחוק, איזה מין רתיעה, עד כדי תיעוב של בעלי הנגלה, את בעלית התורה הנסתרת. לא רוצים את זה. מה אתה מכניס לי לתוך החיים? מרכיב שאיננו יציב, שאני לא יכול לתפוס אותו. כן? יש אפילו לפעמים חרמות נגד העיסוק בצד הנסתר. לכן אומר, ההזיה הנגלית המתאבת בחולשת כוח הכרתה את כל עושר צפון ונעלם, החשיכה את העיניים. עכשיו, התפיסה הנגלית, הרב קוק מאשים אותה, שהיא הסיבה של הכפירה. כלומר, לא עסקו בצד הנסתר, ממילא העולם הגלוי הפך להיות עולם חסר הבנה, חסר משמעות, ואז קמה הכפירה כאלטרנטיבה. כן? החשיכה את העיניים וקיצרה את חוג הראות הרוחני, בבנותה חומת סינים, גסה, לחופש הרוח. כן, כלומר, חופש הרוח, הכוונה, לא חופש הדעות, אלא להפך, הנתינת דרור לרוח הפנימית, ההתפשטות של הנשמה. אשר באוויר מאופש זה, אוויר שמנותק מן הקשר אל האינסוף, נולדה גסות הכפירה. בצורתה המנובלת, שאנו רואים אותה בימינו. כלומר, דוחה הנסתר אשמים בחילונות, אם נדייק. כן? חלק מראשי הציונות, מבאו במשפחות חסידיות, כן, שהתעסקו בנסתר, נכון. אז כאן כנראה לא מדובר פה על מסורת אישית, אלא על אווירה כללית. כן. וכשזו, אותה כפירה, נזקקת אל הלאומיות, כלומר שהיא גם חילונית וגם ציונית, בוררת היא ממנה דווקא את חלקיה היותר רעים. מה הלכת לחפש בלאומיות של הגויים? את הצד המקולקל. העלולים לשחט את כל הוד, שבצלם האדם הפרטי אשר נוכח אלוהים דרכו. ומה אתה לחפש? מתירנות ויצר הרע ועוד הרבה דברים רעים. קנאה ושנאה ותחרות. בלא תל חיים של אהבת אלוהים, של יראת הוד מלאה בינה ודעה ושל אמונת חיים מלאה חופש, משרכת הלאומיות את דרכה ללקוט שעורים. שעורים זה מאכל של בהמה. מגללי בהמתן של אומה שפלה. זה ביטוי בגמרא. על הבת של נקדימון בן גוריון, שהייתה מלקטת שעורים מתוך הגללים של החמורים של ערביים. כן? עכשיו, נקדימון בן גוריון היה מעשירי ירושלים. אבל אחרי החורבן המצב התדרדר כל כך, שביתו של נקדימון בן גוריון הייתה הולכת ללקט שעורים מתוך הגללים של החמורים של ערביים. ועל זה אמר רבן יוחנן בן זכאי, אשריכם ישראל, כשאתם עושים רצונו של מקום, אין אומה ולשון שולטת בכם. וכשאין אתם עושים רצונו של מקום, אתם נתונים בידי אומה שפלה, ולא עוד אלא בידי בהמתם של בהמה שפלה. אז כאן הרב משתמש בביטוי הזה, כמשל לליקוט של הלאומיות החילונית, ערכים דווקא הנפולים ביותר של הלאומיות של אומות העולם. למה הוא אמר אשריכם? לכאורה זה כללה. על זה המהר"ל מקדיש פרק שלם בספר נצח ישראל להסביר מדוע אמר אשריכם. הוא אמר, בתמצית, כן? המהר"ל מסביר שזה מראה על מעלתם של ישראל, שזה אומה קיצונית, או למעלה או למטה. אין בינוניות. כן. אז זה משהו מצד עצמיותם של ישראל, הנפילה הזאת. אבל כאן הרב משתמש בביטוי בהשאלה, כן? הוא לא מדבר על מה שהגמרא מדברת, הוא משתמש בהשאלה. וברוח כדור מלא זעם וחולי, תתיימר בחיצוניות של שפה. כן, הרי מה החילונות החדשה אמרה? שאנחנו לא זקוקים לתורה ולמצוות כחלק מן ההגדרה של הזהות היהודית, אנחנו מציעים מרכיבים חדשים, שפה וארץ. כן? זה מה שאליעזר בן יהודה אמר, שפה, ארץ. זה הגדרה של היהודי החדש. זה קרוב להיות הגדרה כנענית. יש היום גם, עד היום הזה, יש כיוונים כאלה של כנעניות. זאת אומרת שאנחנו לא זקוקים לבריאות. אנחנו לא זקוקים להגדרות הקלאסיות, המסורתיות, שבעצם רק גרמו לנו צרות. אבל נשוב להיות האומה הכנענית הגאה של ימי קדם, שהמרחב שלה היה בין הנילוס לבין הפרט, ושכללה את כל עמי האזור. אגב, ההשקפה הזאת היא ההשקפה של מפלגת הבעת' הסורי, גם כן, שגם כן מדבר על המרחב הסורי הגדול, סוריה הגדולה, מהנילוס ועד הפרט, הכוללת בתוכה את כל המגזרים כולם, יהודי, ערבי וכו', דרוזי וכו'. אז יש גרסה ישראלית של הדבר הזה. כן. האם זה שלילי? כמו כל דבר, יש שם קליפות וניצוצות. למשל, חברי התנועה הכנענית היו בקשר עם הרב צבי יהודה קוק, כידוע לך. כן. הוא אפילו העריך משהו שם. הוא אמר, יש פה שלילת הגלות. יש משהו טוב. נו, אז מה? כן, אנחנו לא נגד. הנה, הוא אומר, תתיימר בחיצוניות של שפה שאינה מכרת את עיזוז רוח קודשה. הרב אומר, אתם מדברים עברית, אבל אתם לא יודעים מה זה עברית. זה מה שהוא אומר. הרב לא היה נגד עברית. פעם היה איזה אדמור שהגיע לרב קוק, אמר לו, למה כבודו מדבר כל הזמן עברית, עברית? אמר לו הרב קוק, כבודו מתכוון לשון הקודש. של ארץ שהיא מתכחשת לפליאות סגולותיה. כן? מקסימום, ארץ ישראל יש בה גם קצת תיירות עם כמה שרידים ארכיאולוגיים מעניינים, כנסיית הקבר, כיפת הסלע, יש גם כותל. כן? עכשיו פוסט קארד נפלאים כאלה. כן, בעיקר ים המלח, מקום יבש. אפשר שמה עם בריכות הבוץ לרפא מחלות אור, משהו. כן, היית בתל אביב בלילה? כן. אז זה מה שנקרא ארץ שהיא מתכחשת לפליאות סגולותיה. של געגועים, של סיגי סיגים, שזרקה מהם כל יסוד מזין ומחיה. כן, מה שנקרא קצת לאומיות, עם כמה ריקודי עם, כן? כאילו שיש מסורת של ריקודי עם בעם ישראל. אין, אבל לא משנה. כן? כמו שבבלקנים יש ריקודים בלקנים, יש לנו קצת כריקודי עם. קיצור, הרב כאן יורד פה ירידה רצינית על על הבן גוריוניזם, אפשר לומר. כן. זה מה שמחיה אותם, כן. נו. לא, הוא לא אומר. הרב אומר רק שזה לא מספיק. באיזשהו שלב, זה מאכזב. הרי היום, אם אתה אומר, אני הולך להתיישב בנגב בגלל שאני ציוני, מסתכלים עליך קצת... לא, אתה לא פשיז, אתה רמאי, אתה בעצם רוצה לעשות כסף, כי קיבלת מענקים להתיישבות בנגב, ואתה מספר שאתה ציוני, נו, דחילק. מה? אתה צריך להתמודד, הרב אומר שזה נופל מעצמו. זה מה שאומר. לאומיות כזאת, כל מה שהיא יותר עוממה ונאצלת ביסודה, היא מתגנה יותר על מחזיקיה. ומעצלת עליהם מהזוהמה של תומת שוליה. אין אמונה ואין דעת אלוהים, אין הוד מוסר ואין גבורת רוח, והיה דם הנפש אשר תחיה בו. ברור, זה נותן יציבות. אנשים זקוקים לסמלים. בלי סמלים שום דבר לא עובד. כן. לכן צריך לתת כבוד לדגל הלאום. שמענו שבמאה שערים רמסו דגל. כן. בסדר, אבל סך הכל מדובר רק בדגל. כן.
ברור.
מה, נפילת ההפרטה. כן, יש בזה משהו. כן, כן, ברור. זה לא שצריך לזלזל בכל דבר, כן?
לא.
רק צריך לדעת שיש תכנים שפעם היו נותנים חיים לאנשים, ועם הזמן הם הולכים ומתיישנים. נכון?
לא, אבל השאלה
תראה, אני מכיר קצת את המרחבים האלה שאתה מדבר עליה. בסדר, לא סוף העולם. זה גם טוב שיש לפעמים לאומיות בריאה של חול.
לא, פוקו אולי חזה לאומיות, יש כבר פוסט לאומיות,
ממש... נו, בסדר, אז יש עמדות כאלה. צריך מה שנקרא שמורות טבע לכל דבר.
לא, הם קודם שאתה שמורת.
בסדר, אז יש ויכוח, זה מה שנקרא מאבק תרבותי במדינת ישראל. השאלה היא כזאת, האם המאבק התרבותי הזה הוא הכרעתה של תרבות אחת את השנייה, או שמה יש כאן איזו התמזגות של ניצוצות, ליקוט וכו'. זה מה שהרב מדבר עליו, בסדר? כי הרבה פעמים יש גם בדברים שגורמים לך להתפוצץ, איזו עמידה בריאה על יציבות. תאר לעצמך, אני לא רוצה לחשוב מה יקרה אם היום נותנים את מדינת ישראל בידי הדתיים. לאן ילכו התקציבים? תחשוב על זה. טוב, זהו מעמד המצר. לא שאני נגד מדינת הלכה, אני אפילו אמרתי ברדיו שבוע שעבר שאני בעד מדינת הלכה. רק צריך לדעת מהם הנפשות הפועלות. כל זמן שכוח נצרך, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח. זהו מעמד המצר של כנסת ישראל, אשר תרד אליו בהכרח סמוך לקיצתה לתחיית אמת. כלומר, הרב צופה איזשהו משבר בציונות, והקיצה תשליך ממנה בזעם נמרץ את כל סיגיה. זה המעבר, נגיד בשפה של המדרשים הקלאסיים, בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. כן? משיח בן יוסף בתור הלאומיות, מפנה את מקומו את משיח בן דוד, ואז יש איזה משברים בדרך. כן. ובחפץ אלוהי, אז, אגב, מה שאומר כאן, ובהקיצה תשליך ממנה בזעם נמרץ את כל סיגיה. יש גם בעיה, כי ברגע שקם ציבור והוא מתקומם נגד השיגים. הוא עלול גם לזרוק את התינוק עם האמבטיה. נכון? באורות התשובה, מסביר הרב קוק בפרק ד' פסקה ט'. מצדדים רבים תבוא התשובה. אחד הצדדים שמהם תבוא התשובה, זה יהיה הזעם. שאנשים יבואו בטענות נגד החינוך שהם קיבלו, שהסתיר מהם את כל היופי של מסורת ישראל. אבל יחד עם התנועה הזאת הזוהמת, תקום תנועה מקבילה, אומר הרב, שעניינה יהיה להבר, כלומר לישון לברור, את כל הטוב שהיה בדרכי התאייה האלה. אם לא, אז אוי ואבוי. יבואו הדתיים ויהרסו את כל מה שנבנה. טוב, מה? אני לומד תורה, אני לא יודע מה קורה בעיתונות. טוב, ובהקיצה תשליך ממנה בחמת זעם, לא, בזעם נמרץ את כל סיגיה, ובחפץ אלוהי תקבץ אליה את כל טובה. שימו לב לתהליך הכפול. גם ביטול השיגים, אבל גם ניקות הניצוץ. ממרומי קודש תחיה את כל אוצרותיה, ומזוהר עליון יזהירו כל חמדת, כל חמדות געגועיה, צלצלי שירה, הדרת שפת קודש, צבי ארץ חמדה. כלומר, כל הדברים הטובים של ארץ ישראל הישנה והטובה, וכל הערכים החיוביים שצמחו דווקא מתוך החברה החילונית בקיצוניותה, בחירת אלוהים על ייצוד גבורה וקודש קודשים, ישובו להררי ציון. באש מצרף ובבורית מחפשים של הנשמה המקורית, בגנזי האצילות האלוהית ובאור חסד ונועם עליון הספון בקרבה, ישובו ויתארו גם כל הלבושים היותר חיצוניים אשר הוטפה בהם נשמת האומה ורוחה. כלומר, שום דבר בעצם לא ייזרק באמת, הכל יתעלה. פעם מישהו אמר לי, איך אתה אומר שמדינת ישראל היא קודש? הרי זו מדינת שמד. עניתי לאותו בחור שלמד תורה בכל זאת. אמרתי לו, בסדר, שמד קדוש. אמר, הנה, הרב שרקי אומר שמדינת ישראל היא מדינת שמד. טוב, רוצים להבין מה שרוצים. טוב. ממקור עדן עליון. יזלו בסמיו, בסמים רבים, להסיר את ריח הזוהמה אשר קלטה לאומיות המגושמה הסגועה בחומרניותה, וכנדוף עשן ינדפו כל אותם רוחות הכתב אשר מילאו את הארץ, את השפה, את ההיסטוריה ואת הספרות. לצערנו לפעמים יש מבעלי הקודש שמרוב התלהבות לבאר את השיגים, רוצים לבטל גם את כל ההישגים של החילוניות, כל ענייני החול, כל מה שקלטנו בספרות החיצונית וכו'. ודאי שהרב לא התכוון חלילה לעמדה מסתגרת ומוקטנת כזאת. זה, מה לא ברור? מה זה רוחות? רוחות הכוונה הלך רוח. כן? מילה כתב. אז למה שאלת מה זה רוחות הכתב? כתב זה שדים, כתב מרירי. מה? כלומר, רוחות רעות. כן. לא. מזמן הרב קוק הציונות לא הייתה במשבר כלל וכלל, היא דווקא הרגישה מצוין. הרי היה שהצליחה אחרי הרב קוק גם להקים מדינה ולגרש את הבריטים. מצוין, חזק. כן.
אני מאמין מאוד בכוח ההרתעה של צהל.
כן. ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. הפעולה הזאת נעשית איכשהו, גם בתומעה. איך אני יודע שגם בתומעה? ויהיה לה המשך. וזרקתי עליכם מים טהורים, מותרתם מכל תומותיכם. ומכל גילוליכם אתאר אתכם. זאת אומרת שיש שלב אחרי קיבוץ הגלויות של טהרה מן הגילולים. מה זה טהרה מן הגילולים? רוח הגלות, זה הגילולים. צריך להשיב את הגאווה הלאומית. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם. כלומר, תהיה התפתחות של קטגוריות חשיבה חדשות. זה רוח חדשה. ומתוך כך, ואסירותי את לב האבן ובשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם. זה כבר התחלה של ההקשבה אל הסוד העליון של רוח אלוהים שמתלבשת בתוך דרכי משה ויהודית, בכל דרכי דת משה ויהודית. ורק אחר כך, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו ומשפטיי תשמעו ועשיתם. כלומר, קיום המצוות הוא השלב הרחוק. מה? ואחרי קיום המצוות, וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם והייתם לי לעם ואנוכי יהיה לכם לאלוהים. לכן המחשבה שמתוך קיום מצוות בתפיסה השטיבלכית אפשר להקים מדינה, זה בניגוד לדברי יחזקאל הנביא המובאים בזאת. פסקה ח', פרק ח'. ערך התחייה. טוב, ערך התחייה זה, כלומר, מאמר עמוק. אנחנו נתחיל אותו. הוא מדבר דווקא על הצד הפנימי. כן, עד עכשיו למדנו ערך הלאומיות, כלומר, נשמת הלאומיות וגופה. אז עסקנו הרבה ביחסים בין הנשמה של הלאומיות לבין הגוף של הלאומיות. עכשיו הרב מדבר על התוך. כי ברגע שמדבר על נשמה וגוף, יש בזה דואליות. אבל איפה נקודת המפגש, הנקודה האחדותית, על זה יש פרק ערך התחייה. הדבקות בשם היא התשוקה יותר טבעית לאדם. מסכימים? לא. יש אנשים שלא מרגישים תשוקה של דבקות בשם. הרב כן, אצל הרב קוק יש, אבל הוא אומר, הדבקות בשם היא התשוקה יותר טבעית לאדם. איך להבין דבר כזה? מחלוקת על הפסיכולוגים והסוציולוגים. מה אומרים הפסיכולוגים? יפה, אז אני חוזר על דבריך העמוקים. הפסיכולוגים אומרים שיש תשוקה טבעית של האדם לאלוהים, והסוציולוגים אומרים שזה מניפולציה חברתית. כן, אגב, זה גם המשמעות של המילה רליגיו, כן, דת, שזה מה שמחבר בין אנשים. כן, מה אתה אומר? אלא? יפה. כלומר, מה שאתה אומר, הרב קוק לא מדבר על ההכרה בכלל. כי בהכרה זה ממש לא ככה. איזה נמצא בה? נשמה. אפילו לא בתת מודע, בנשמה זה נמצא. הנשמה היא באמת עבורה הדבקות בשם היא התשוקה היותר טבעית שלה. כן. לפעמים כן. אני מסכים איתך, אבל אפשר גם לקבור את זה. אפשר לקבור את זה. אתה מדבר כיהודי, כדאי קצת שתסתובב בין מיליארדי בני אדם ותשים לב אם כולם יגידו כמוך. לא תמיד זה ככה. נכון? מי אמר לך? כן, אני מבין. אבל זה בגלל שאתה בנקודה שבה אתה יכול לראות את זה ככה. אבל לא כולם יכולים לראות את זה. הדבקות בשם היא התשוקה יותר טבעית לאדם. מה שהוא בכל המצוי כולו בצורה אילמת וחרשת, בצורה פוטנציאלית, נפתחה באדם בצורה מושכלת והרגשית. שימו לב איפה זה נמצא. לפי הרב זה נמצא בכל ההוויה כולה. גם אצל הכוכבים, וגם באדמה, וגם בבעלי חיים, וגם בצומח. בכל היש כולו יש תשוקה כזאת. רק היא לא גלויה. היא יכולה לבוא לידי ביטוי גלוי באדם. לכן אומר הרב, זה נמצא בכל השאר הבריאה בצורה פוטנציאלית. נכון? ככה הוא כותב. הכוחנית, כן. המילה כוחנית ברב פירושה פוטנציאלית. כמו בכוח. כן? לא כמו בעברית מודרנית שכוחני זה דווקא עם עוצמה. בעברית עתיקה, המילה כוחני פירושה פוטנציאל. מה שיש לילדים באספת הורים. שתמיד אומרים, יש לו פוטנציאל. כן? כשאתה שומע שיש לילד פוטנציאל, אתה צריך להתחיל לדאוג. כן. בסדר. כן. לא, הוא לא יודע את זה. לא, החתול לא רק שהוא לא יודע מי הוא, הוא גם לא יודע מי הוא. כן. זה בכוח, הוא מצפה להופעת האדם. כלומר, מתוך העולם החי מופיע העולם האנושי. טוב, עד כאן להיום. שלום.